אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הישראלי. עם ז'וז'ו אבוטבול.
אז אנחנו נערך היום את אנה טליסמן. שלום.
שלום.
ברוכה הבאה. עלית לארץ ב-1991.
נכון.
הלכת, למדת מה?
התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית. זה היה מקצוע שממש לא הגעתי מה זה אומר להיות. אבל הפלא שקרה, שאני ממש התחברתי למשהו שבחרתי כמעט ובמקרה.
וכשהתחברת לעבודה סוציאלית ונתנו לך לטפל בבני קהילה שלך או דוברי השפה שלך, סרפת. מה ההיגיון?
ניסו לשכנע אותי וגם עוד עולות אחרות. הרגשנו איזו חוויה של הסללה. כדאי לכם ללכת להתמחות בקליטת עלייה, וכדאי לכם ללכת וללמוד דברים מאוד מסוימים. אז בדיוק נפל לי על התקופה שהכי בעולם רציתי להיות ישראלית כמו כולם. מה פתאום אני עכשיו צריכה לקבע את העולה שבי? אבל מה שקרה לאחר מכאן, כשכבר התחלתי לעבוד, אני פתאום גיליתי כמה עולים דוברי רוסית או לא דוברות רוסית בעצם זקוקות לעזרה והנגשה בשפה שלהם, הרבה מעבר לשפה. וכמה הידר של זה יכול לגרום לבעיות רציניות, גם במתן שירות, וגם בתפיסה, בהידר תמיכה, ביצירת כל מיני דעות קדומות, בעיות.
ובכל זאת, את לא ניגשת למקום שאמור להיות הכי קל מבחינתך. זאת אומרת, גם השפה, גם החברה שבאה, אותה קהילה שבאה מאותו מקום, הכל היה אמור להיות מחובר ביחד.
נכון, אבל לצד זה, בכל זאת, היה לי חשוב לבטא את עצמי ולהגיע למקומות שאני הכי התחברתי אליהם. גם מבחינת תחום שרציתי לבחור. זה לעבוד בתחום עם אנשים שמתמודדים עם כל מיני משברי חיים, משברי בריאות, משברי התמודדות עם כל מיני שלבים בחיים, גם התפתחותיים, אבל גם עם מוות.
משבר יכול להיות, אבל סתם, צורך העניין, התווכחתי עם אשתי, עודפתי עם החברה שלי, או מנהל העבודה שלי כעס עליי, גם שם יכול להיות משבר. אז מה, אני יכול לטפל בכל הבעיות של העולם?
זה לא עניין של לטפל בכל הבעיות של העולם. מצד שני, היום כשאני כל כך הרבה שנים עובדת בתחום בריאות, אני באמת לפעמים מרגישה שכל כך הרבה דברים בסופו של דבר משפיעים לנו על הבריאות הפיזית והנפשית, והיכולת להתמודד עם כל מיני דברים, בטח.
כשאת מדברת על הבדלים מגדריים ותרבותיים, אם אני מערב את המגדרי לבד והתרבותי ביחד, זה יוצר לי אפקט נוסף?
זו שאלה מאוד רחבה, אני אתייחס אליה אולי על פי דוגמה של המחקר שעשיתי בזמנו. זה היה מחקר שהוקדש לאנשים בוגרים שמתמודדים עם ההורים מבוגרים שלהם. ומחקר חקר הבדלים בין גברים לנשים, בין עולים באמת מחבר העמים לוותיקים בישראל, איך הם מתמודדים, מה קורה ביותר ומה פחות. ואני חושבת שהעניין הגדול הוא, זה עוצמות. זאת אומרת, מי חווה מצוקה הרבה יותר גבוהה, ומי מצליח להתמודד בעזרת משאבים כספיים, או משאבים הטלת סמכויות. אז נגיד, באמת, זה היה מאוד ניכר, שגברים שמתמודדים עם הורים מבוגרים, הם הרבה יותר מצליחים להטיל סמכויות מישהו אחר.
וזה קשור לתרבות?
אני מניחה שכל דבר קשור לתרבות, פשוט פה לא היה כל כך הבדל תרבותי. היה בעיקר הבדל מגדרי. זאת אומרת, גברים די הצליחו להעביר סמכות ולהרגיש עם זה בסדר גמור. ולנשים היה מאוד מאוד קשה להעביר סמכות למישהו אחר, כשהיא בעצמה לא... היה לה מאוד חשוב לטפל בהורים שלה ספציפית. מה שקרה עם נשים, שהיה להם מאוד קשה גם להטיל סמכות, הם היו... הרגישו שהן גם צריכות לעשות הכל לבד, וגם הרבה הרבה פחות היו מרוצות מהעזרה שהן נותנות. וזה גורם לאנשים הרבה יותר לחצים נפשיים כשהן מטפלות בהורים.
איפה פה התרבות משפיעה? איפה פה התרבות נכנסת ליכולת של האישה?
התרבות נכנסה שוב פעם בעוצמות. ברגע שאנחנו עשינו את ההתפלגות בין... נשים עולות מחבר העמים לנשים ותיקות, ראינו שאצל נשים דוברות רוסית, המצב הזה היה בהרבה יותר כאילו עוצמתי. ויצא שזה גם עולות שהתמודדו עם עלייה והגירה וכל מיני קשיים כאלו, וגם דרשו מעצמם המון בטיפול בהורים שלהם וגם של בעליהם, וגם לא היו מרוצות והרגישו הרבה יותר אשמות והרבה יותר אחראיות והרבה יותר לא יכולות או לא מסוגלות. להיעזר בדברים אחרים.
אני גר באשדוד, עיר קולטת עלייה.
כן.
ומה שאני קלטתי מהעלייה האוקראינית, הרוסית, חבר העמים, זה עוצמה של אנשים, יכולת להשפיע, להוביל, לקבוע. הן לא נראות לי נשים חלשות. איפה הטעות שלי? איפה אני מפספס?
לא עניין של טעות. זה ממש אולי אפילו מתחבר מאוד. החלק הזה לקח את הכל. על עצמה, לעשות הכל, לבד. אבל הלבד הזה, וללקחת הכל על עצמך, בלי אפשרות להטיל סמכות, להעביר קצת דברים למישהו אחר, יש לזה מחירים גבוהים, גם בריאותיים וגם נפשיים, אחרי הכל.
לא גייסו אותך לצבא, יש סיבה?
אני חושבת סיבה כרונולוגית.
את יכולה לענות, לא לענות, להגיד שזה לא מעניין. זה בסדר.
להפך, זה... ככה, קוריוזה מעניינת. אני הגעתי לישראל בגיל 17 וחצי, והסתבר שבדיוק בגיל 17 וחצי, על התפר הזה כבר לא מגייסים. והייתי באולפן צבאי, ואז הגעתי עם חברה לבסיס, לא זה, ואמרו לנו, לא, לא. ומשם, ישר נסענו לאוניברסיטה למכינת עולים.
היום כשאת מטפלת, את מדגישה שיש הרבה הרבה אנשים עם בעיות.
כן.
אבל זה טבעי שתטפלי באנשים בעיות, כי אנשים בלי בעיות לא מגיעים אלייך.
אולי בהקשר הזה אני רוצה להגיד שעם השנים אני רואה הרבה יותר אנשים שמתמודדים באופן מסיבי מאוד עם מצוקות נפשיות, שהן קשורות גם במצב כלכלי ופסיכוסוציאלי שלהם, שזה מאוד משקף את המצב בכלל במדינה. אני חושבת שגם שנה האחרונה, וגם סביב קורונה, וגם אחר כך, זה מאוד משפיע למי שמגיע לחדר הטיפולים, ומה מביאים לחדר הטיפולים.
אבל זה לא שייך למגזר, זאת אומרת, זה יכול להיות לכל מגזר, לכל העדה, לכל אחד. אין פה משהו מאפיין.
אני גם עובדת בשירותי בריאות כללית, עובדת סוציאלית לכל האוכלוסייה, לאו דווקא לדוברי רוסית, אבל... בנושא של עולים מחבר העמים, אני פשוט התמחיתי וראיתי את ההבדלים התרבותיים שהיו משפיעים במיוחד בהתחלה, ששוני בין מערכות בריאות, תפיסת בריאות, התמודדות עם המחלות, שמשפיעים על איך מתמודדים אחר כך וזה. כן, אתה צודק, כמובן, כל האנשים היום סופגים את השינוי במדינה.
פתחת מרפאה גאה. שזה אומר מה?
אז מתישהו מה שקרה, שגם אני, כעובדת סוציאלית, שמתישהו התחלתי לעבוד גם במערכת בריאות וגם באגודת להט"ב, אני גיליתי תופעה מאוד מעניינת, שמצד אחד, למערכת בריאות, לעובדות סוציאליות, לא היו מגיעות בכלל להט"בים. או אנשים לא יוצאים מהארון, נקרא לזה ככה, או... וזה פלג מאוד...
אנחנו מדברים על 10 שנים?
כן, אנחנו מדברים החל מ-2007. אני כבר עובדת בכללית הרבה זמן.
15-16 שנה
אחר. אבל מצד אחד זה הרבה זמן, מצד שני זה כולו 15 שנה גם. אז פשוט לא היו מגיעים. מצד שני, כשאני הייתי מקבלת אנשים באגודה, אנשים היו פונים בשביל כל מיני זה, אני פתאום גיליתי שמגיעים אנשים עם הרבה בעיות בריאות, ויש סיבה למה הם לא פונים.
מה הייתה הסיבה למה הם לא פנו?
הם לא פנו כי הם לא האמינו שהם יקבלו יחס אוהד. הם לא פנו כי הם חשבו שזה עצם היותם להטאבים לא קשור כביכול למצב בריאותם, וזה קשור. וזה קשור. למה? כי ברגע שאתה שייך לאוכלוסייה המודרת, זה משפיע על כמה אתה תדרוש בכלל בריאות, כמה אתה חושב שמגיע לך.
למרות שהקהילה היום מחזיקה בעמדות מפתח שאלווי על ה... לא להטאבים להזיק בהן, זה תקשורת, זה בנקאות, זה יחצנות, זה כל התחומים שקשורים ליחצן את האדם, הם מחזיקים
שם. מה שבטוח שקרה שינוי ענק מאז התובנה. עכשיו, אבל זה לא כל כך נוצץ כמו שאתה, כמו שזה נראה. למה אני מספרת את זה? כי לפני כמה שנים התחלתי להכין, ולפני שנה ערכתי קורס עבודה סוציאלית רפואית, רגישת להט"ב, והעברתי אותו לעובדות סוציאליות ארצי. למה זה היה כל כך חשוב? כי היה מאוד מאוד משמעותי להקשיר עובדות סוציאליות בכל חלקי הארץ, כי מה זה שווה שזה רק תל אביב. נגיד, אני ישבתי במרפאה הגאה לצד הצוות הנהדר שיודע לתת מענה עולם, ככה שאנשים לא מפחדים להגיע ויכולים לפרט מה בדיוק בעיות שלהם, לא להסתיר את הבעיות, בעיות בריאות ולא רק, או במיצוי זכויות, אבל ברגע שאנחנו מתרחקים, מתרחקות לצפון, אבל לדרום, אז מה? אז כבר לא צריך, ורוב
כן,
האנשים
אבל...
לא גרים שם.
בתלמה.
ואז אני, ברגע ש... זה היה קורס שנתי כמעט, והייתה חוויה מדהימה גם לפגוש עובדות סוציאליות ועובדים סוציאליים ממגזרים שונים ומאזורים שלהם, אוכלוסיות מאוד מגוונות, ממש כל האוכלוסיות שאתה מתאר לעצמך, ועם ניואנסים, איך זה קורה אצלהם ואיך זה קורה אצלהם, וככל שכמובן היינו מתרחקות, ככה הבעיות היו חוזרות לעצמן. חוזר
מה
בזמן.
מה סוג הבעיות שמאפיינות את הקהילה? יש איזה משהו מאפיין אותם? או שזה אותם סוג של בעיות שקיימות בכל האוכלוסייה האחרת?
זה כן ולא. זאת אומרת, יש...
בוא
יש
נגיד על הכן ואחרי זה נגיע כן, ללא.
כן. אז אולי סביב צרכים בריאותיים, במיוחד אם אנחנו נדבר על האוכלוסייה הטרנסית, למשל, שצריכה לעבור תהליכים רפואיים ארוכים, או טיפולים שהם צריכים להיות לכל החיים, אז מה קורה אם מערכת בכלל לא מכירה ולא יודעת, ואנשי צוות מסתכלים פעם ראשונה על בן אדם ולא יודעים איך להתנהל, אז מה יגיד בן אדם שהוא מטופל? הוא בא לטיפול ולא יודעים איך לטפל בו, מה גם עוד עושים כל מיני טעויות בדרך. והוא מרגיש שכאילו, יש לו צרכים בריאותיים, אבל מערכת לא יודעת מה לעשות. עכשיו, נכון שעם השנים, וגם כן גיאוגרפית, הדברים האלו הם מתפתחים כל פעם יותר ויותר. אבל שוב, זה גם פוגש, תלוי כמובן באזור, זה גם יכול לפגוש, ופוגש לצערי התנגדויות, ויש חסמים בדרך להתפתחות בסך הכל של רפואה בסיסית לאנשים שזקוקים לזה. אני לקחתי באמת את האוכלוסייה הטרנסית, כי זו דוגמה מאוד מייצגת. וככל שאנחנו יותר יודעות להתייחס למשפחות עם חד מיניות, ככל שאנחנו נדע יותר מה סוגיות ייחודיות, ואיפה נקודות שצריך לעזור, או משפחות עם הורה מהקהילה והן יחדניות, מה הסוגיות שם, ככה נוכל יותר לעזור למטופלים שלנו.
את הדגשת את הטיפול בדוברי רוסית. למה היה חשוב לך להדגיש דוברי רוסית? מה, יש שוני בהתנהלות?
אוקיי, כמובן. אז נתחיל מזה שכשאני התחלתי לעבוד בעבודה סוציאלית, הגישה הרווחת עוד הייתה כור היתוך. זאת אומרת, הייתה ציפייה מכולם, בין היתר כמובן דוברי רוסית, הם פשוט היו הגל העלייה האחרון, את רוצה לקבל מענה, את רוצה לקבל שירות, דברי בשפה, וזה, וזה הסיפור. עכשיו, אבל למה זה הביא? לא רק לדוברי רוסית, גם לאחרים שהייתה להם בעיה של שפה, או של תובנה של כל מיני דברים, שהם פשוט נפלו בין הקטסאות, שאתה לא מבין. בטח ובטח דברים יותר מורכבים. אז זה פוגע לך בבריאות, זה מונע ממך לפגוש רופא מומחה יותר. זה יכול לגרום לצוות להבין אותך לא נכון בכלל. מה לא? מה שנקרא, מה לא? זה ממש יכולה להיות מוגבלות רצינית. אבל אחר כך גם הסתבר שיש גם פערים תרבותיים שקשורים ל... אני אתן דוגמה מהעבר. כי אחר כך, כעבור כמה שנים, לי התמזל להיות ממש נוכחת בשינוי גישה של מערכת בריאות לאוכלוסיות. זאת אומרת, ממקום של קור היתוך, אתם צריכים לדעת מה המערכת ולהתאים את עצמכם למערכת. לא משנה מאיפה אתם הגעתם. ואם אנחנו בנינו את המערכת לאוכלוסייה ספציפית זאת, אז האוכלוסייה הזאת היא הכי תהנה מזה, ושאר האנשים מה שיוכלו. לא. אנחנו פתאום הבנו, לא פתאום כמובן תהליך, שבשביל שהאוכלוסייה מסוימת תוכל להיות בריאה יותר, מערכת בריאות חייבת להבין מה הצרכים של האוכלוסייה, מה תפיסת בריאות של האוכלוסייה הזאת, מה אורח חיים של האוכלוסייה הזאת, מה האמונות של האוכלוסייה הזאת, ואז אנחנו נוכל באמת לתת מענה הגיוני.
את בתור בעלת מקצוע שיצאת מהארון, זה הקל עלייך? זה חיבר אותך יותר קל למטופלים? זה נתן בך יותר אמון?
מהתחלה זה היה מאוד קשה. כי אני, שוב פעם, זה היה לפני 25 שנה. אז לא כל כך היו אנשים מחוץ לארון, לא כל כך ראיתי עוד דוגמאות של נשות מקצוע, אנשי מקצוע, אולי אחת רק, שככה הייתה גם בשבילי דוגמה. והיו תגובות מקולגות, והיו תגובות ממערכות שונות ומשונות. אני לא ידעתי האם זה משהו שיגמור לי את הקריירה, או האם זה משהו שיעשה אותי... אני היום יכולה בדיעבד להגיד שזה עשה לי שירות מעולה.
המטופלים התייחסו אליך אחרת מאשר התייחסו, נגיד, לרופא או רופא שהם לא מהקהילה?
בהתייחס לדברים כאלו, ואתה גם אולי קצת נוגע בגישה שקוראים לגישה אפירמטיבית, שהיא דווקא מתייחסת לנטייה מינית או הגדרה המגדרית של המטפל, או נותן שירות, כאיזשהו מודלינג מחזק בשביל מטופלים, במיוחד כאשר הם נמצאים במצב של אדרה או אפליה, זה מחזק אותם בדרך כלל. למרות ששוב פעם אני מציינת שזה לא דברים שכל כך עולים, אבל אתה צודק. כמובן, היום מטופלים ופונים, מסתכלים ובודקים בגוגל וקוראים מה קורה, במיוחד שאני, מעבר לזה שאני מטפלת או עובדת סוציאלית בחדר טיפולים, אני גם אקטיביסטית ופעילה חברתית, ואני ממש לא מסתתרת מאחורי שום דבר. מאוד חשוב לי להוביל שינויים.
אין מה להסתתר, קודם כל. אין מה להסתתר. דיברתם פה, או הדגשת, לגבי הגיל השלישי. הוא מאופיין בדברים אחרים? זאת אומרת, הגיל השלישי, יש לו איזה מאפיינים שונים?
בלהט"ב?
כן.
כן, בטח. אחד הדברים, אני חושבת, ככה בסיסיים, הגיל השלישי והרביעי של היום, זה אותם אנשים שרוב החיים שלהם בילו תוך כדי חוק נגד משכב זכר, זאת אומרת, פתולוגיזציה וקרימינליזציה, מה שנקרא. כזה אנשים שחיה תוך כדי חוויה, או שאני משוגע, או שאני קרימינל. זו חוויה מאוד מאוד לא בריאה, מזיקה לנפש של בן אדם. וכך גם חוויה חברתית. זאת אומרת, זה מחייבים אותך איפשהו, להיות בארון, לחיות חיים כפולים, לא להאמין שמגיע לך בכלל, זקנה, ראויה, לא ליצור קשרים ארוכים, או יותר להסתמך על הקשרים מזדמנים, או משהו כזה. עכשיו, או בכלל, ליצור משפחה, כי המשפחה שלך מצפה ממך, ואחר כך לראות איך אתה חי מתוך הסיפור הזה, ואחת חי מתוך הסיפור הזה. לכן, אני חושבת שהרבה מן להט"בים בגיל השלישי, הם מגיעים מרקע כזה, מרקע שהוא רווי כל כך הרבה טראומות מצטברות עד כדי גיל שלישי. וגם, אנחנו כבר נעשו מחקרים גם בארץ, ואנחנו רואות שיש יותר בדידות, ויש יותר, פחות משפחה שמתקשרת ויכולה להיות...
יכול להיות שאותם אנשים בגיל שלישי, רביעי, שחיו בתקופה שבאנציקלופדיה ובמדע, אמרו שמשכב זכר זו מחלה, והשימו אותם בכל הזה, זאת אומרת, והנעילה שלהם היא שהובילה אותם לאן שהגיעו.
ללא ספק. אני חושבת שהחזקים שביניהם הצליחו איכשהו כמה שפחות לקחת את זה על עצמם, אבל מאוד קשה שלו. וזה גורם גם לתופעה שקוראים לה הומופוביה פנימית, או לסבופוביה פנימית. זה כשאתה לוקח על עצמך ומאמין ומפנים את כל המסרים השליליים על עצמך, אז אתה חוטא, אם אנחנו מדברים על אנשים דתיים. אז אתה... פושע בלי לעשות שום דבר, אתה כבר פושע מעצם מי שאתה. אז הורים לא יכולים להיות שמחים בשמחתך אם אתה התאהבת ובחרת בן זוג, או אם היה לך בן זוג ואתה כבר איש מבוגר ובן זוג שלך נפטר והיית בארון, אז אין אף אחד שיכול ללוות אותך באבל. עכשיו, כל הדברים האלו, נחשפתי אליהם באמת הייתי מנחת קבוצה ארוכת שנים, 15 שנה, יחד עם עוד קומנחה שלי, יואב בן ארצי. אנחנו הנחינו כל כך הרבה שנים קבוצה עם גברים, הומואים, בביסים, ככה בגיל השלישי, זה היה ניסיון בלתי רגיל, עם תובנות בלתי רגילות.
אנחנו יכולים להגיד היום שהמצב הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב,
כן.
מאשר התחלת את העבודה, בטח ובטח.
זהו, אני חושבת שזה צריך להיות בת מזל, במובן הזה, לכבוד חוויה של התפתחות, בתחום שאני כל כך רציתי לפתח, לכבוד חוויה של אנשים שמגיעים ואז הם רובם וארון, לבין היום, שהיום יכול להגיע מטופל לכללית או מטופלת לכללית, ולהגיד, אני בחרתי בכללית כי אני רוצה שיהיה לי איכות רפואה הכי טובה מותאמת למי שאני. מצוין. אני חושבת שכל אחד צריך לכבוד את החוויה הזאת.
אבל יש בעיה עם מה שאת אומרת לי עכשיו. למה? כי בשיחה המוקדמת אמרת שהבעיות נמצאות לא במרכז, פה יש טיפול ויש מענות ויש הכל, בדרום, בצפון, שם אנשים בדידים ובודדים. מה קורה איתם עם אותם אנשים שלא זכו, לא התמזל מזלם להגיע למרכז?
נכון. עכשיו, זה נכון שרוב הדברים התפתחו קודם כל במקומות יותר חזקים, וגם במקומות שלשם הוכוונו גם אקטיביסטים או אנשים שרוצים לבנות והיו צריכים בני ברית בשביל, בעלי ברית בשביל לבנות דברים. היום באמת המטרה היא מאוד להרחיב, מאוד להגיע לכל מיני מקומות בפריפריה, וזה קורה, הדברים קורים. אבל... אני יכולה להגיד לך על פי חוויה שלי, כי בקיץ בדרך כלל זה כזה עונת גאווה, ואני הרבה נוסעת ועושה הרצאות בכל חלקי הארץ והכל, ולפעמים יש לי חוויה כמו קצת מכונת זמן. אני מגיעה, נגיד, לא רוצה לנקוף בשמה, אני מאחלת לכולם שיתקדמו, מגיעה באמת מהבית שלי, מתל אביב, למקום מרוחק, ואז אני חווה דברים וואו, כאילו ממש פלשבקים מלפני 10 שנים, מלפני 15 שנה. כשנגיד, ליתר ביטחון מעבירים כנס ממקום מרכזי למקום קטן, שלא יראו מי שלא צריך לראות. ומי שמחליט על זה, זה החלטות מאוד מאוד גדולות. או נגיד, מציעים יש משאבים ואפשר להציע הקשרות, המשך הקשרות לצוותים, אבל פתאום צוותים הם בעצמם מתנגדים. לא, 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 זה לא לטעמנו וזה. ועם זה אנחנו היום ממשיכים להתמודד. אבל אני לצד זה רוצה להגיד שזה לא הכל ורוד בתל אביב. ממש לא הכל ורוד בתל אביב.
אנחנו לקראת סיום. יש משהו שרצית להגיד ולא הובלתי אותך ולא שאלתי אותך ולא נתתי לך את האופציה?
יש המון.
בבקשה, בבקשה. אני לא מהר לשום מקום, בבקשה.
אבל יש משהו שמאוד בוער בי היום, בשנה, שנתיים האחרונות, כמעט שנתיים. אני ככה, כמו ששמת לב, שתי אוכלוסיות שאני מאוד עוסקת בהן, זה אוכלוסיית להט"ב ואוכלוסיית דוברי רוסית, ובאמת לא מעט.
שברחת ממנה בהתחלה, והם ויתרו וסלחו לך.
ותראה מה זה, לאן אני נדבקת עכשיו. רוב השנים, גם כן, במקביל לכל הדברים שאני עושה, באמת מאוד דואגת שיהיה מוקד ושתהיה קהילה להט"ב דוברת רוסית. זה נושא מאוד קרוב לליבי, ומה שקרה לאחר תחילת מלחמה, מלחמת רוסיה נגד אוקראינה, זה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הביא לנו, לישראל, או אפילו קצת שלוש שנים אפשר להגיד, יותר מ-140 אלף אוכלוסייה של מאגרים חדשים, עולים מאגרים חדשים, שרובם ממדינות מעורבות מלחמה, שזה רוסיה, אוקראינה, בלרוס. בשביל ככה לסבר את האוזן, זה יותר מ-80%. עכשיו, למה אני נזכרת בזה ולמה זה קשור? כי אחת המטרות ואחת התפיסות שרוסיה מעבירה, שהיא נלחמת נגד אוקראינה, ולמה אנחנו, איך זה משפיע עלינו פה, זה היא נלחמת כנגד כל הערכים מערביים, ואחד הערכים מערביים, בעצם גולת הכותרת שלו, זה להט"ב.
למרות שאוקראינה אנטי להט"בים, כן?
אוקראינה היא לא אנטי להט"בים, היא פשוט בדרך, הייתי אומרת.
תקני אותי.
בוא נגיד ככה, מה שבטוח, אוקראינה אולי בדרך, אוקראינה אולי מתעכבת עם העניין, אבל לעומת רוסיה, היא לא עושה מלהט"בים אויבי עם תרתי משמע. השנה, כבר שנה, עוד מעט היא השנה, שרוסיה העבירה חוק, תכלס מוציא את להט"בים מחוץ לחוק. עכשיו, זה חמור וזה מסכן חיים, ולמה זה קשור אלינו? כי כל אחד שיכול ויש לו זכות שווה, היום יכול איכשהו להינצל. עכשיו, מה שזה אומר, שזה בוודאי, אני יכולה להגיד לך את זה בחוויה שלי, כי אני עוסקת בזה. זה צווה את העלייה בצבעי גאווה, הייתי אומרת. זה מעבר לאנשים שברוכים ממלחמה ומהמשטר, זה גם אנשים שהם צריכים להגיע, הם זקוקים להגיע לכאן, ויש להם זכות שווה. ואז יש בעיה. מסתבר שיש פער מאוד גדול בזכויות בין משפחות רגלות יותר נורמטיביות שהן עולות לישראל, לבין משפחות חד מיניות.
כן, אבל שזה... גם אנחנו לא הצלחנו להדביק את כל הפערים.
עכשיו, במשך השנים זה היה כזה, במין גמגום כזה, זה היה מה שנקרא לא נעים, אבל אוקיי. אבל כשיש מלחמה, וכשלהט"בים הפכו להיות לאויבי העם, והם נמצאים ממש בסכנה, ומה שקורה, שעולים בדרך, בעצם הופכים להיות במצב מאוד מאוד
לא,
מסוכן.
לא, פה המדינה העבירה חוק וקיבלה את כולם, דווקא עכשיו, בקטע הזה...
עכשיו, אני כן. בוא נראה איפה הקאץ'. נכון, יצא החוק, שדיבר על זה, השוואה בין משפחות חדמניות, וזה עם משפחות הטרונורמטיביות בעלייה. אבל בואו נסתכל אותיות קטנות, ואז נראה איך זה לא עובד. מי זה משפחות חדמניות שיכולות לעלות לישראל בלי בעיה בשוויוניות? זה משפחות שניסו במדינה שלהם. אז מי זה המדינות האלו? ארצות הברית? עולים מארצות הברית?
לא, אין לנו, נכון.
יופי. 80% אוכלוסייה מגיעה ממדינות הומופוביות שבשום דרך לא יכולים להתחתן.
דרך לא, גם להצהיר
על ולהצהיר, האפשרי. וגם אם הם מנסים לנסוע למדינה השלישית, או פעם ניסו ולהתחתן, זה גם סיכון, כי אז ידעו עליך, ואז יכולים להתנקם בך, וזה מסוכן. ו... זה התחום שאני עוסקת בו לאחרונה.
נאחל לך להמשיך להצליח, אנה טלסמן. תודה, נהננו מכל מילה שיצא לך מהפה, הייתה עם משמעות ותוכן. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, שושה.
תודה. תודה לעורך כאן ההסקטים אייל שיינגלר, למפיקה ליה צדוק, לביצוע הטכני משה מוסקוביץ, לדניאל מאויר שסייעה בעריכה. תוכלו להזין לפרקים נוספים בשאר יישומני ההסקטים. תודה.